טוב, רבותיי וגבירותיי, בואו אנחנו נמשיך לנו, מי שיצטרף יצטרף. אנחנו עומדים לקראת סיומו של פרק A במאמר למהלך האידאות בישראל, הפרק שבו הרב עושה לנו את הסקירה, נקרא לזה היותר, כל המאמר הזה הוא כמובן רלוונטי והוא מביא השלכות אל העולם שלנו כיום, על פרק A הוא באופן ישיר מדבר על המציאות שלנו, ושם הרב קוק מסרטט לנו את המעבר בין בית ראשון לבית שני, זאת אומרת בין תקופת הנבואה לתקופה שלנו, וכיצד על ידי כך שבית ראשון נחרב והעוצמות חיים, תודה רבה. והעוצמות חיים של הנבואה הן כבר לא מפעמות בנו, מה שמוביל אותנו לבית שני לעידן הפרטיות, זאת אומרת עבודת השם, אצל הרב כלל ופרט זה לא רק משמעות של הרבה אנשים לעומת קצת אנשים, אלא כלל זה ביטוי לצורך העניין נקרא זה לנשמה, להנאה הפנימית, ופרט זה מהפרט אל הכלל, הנאה חיצונית. מימי בית שני ואילך מתמסדת עבודת השם, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שאנחנו לא יכולים לפעול מתוך רגשות או מתוך איזושהי הנאה נשמתית, אלא על מנת לדעת מה המעשה הרצוי, אנחנו צריכים ללמוד דברים בצורה אינדוקטיבית, מהפרט אל הכלל, להוסיף פרט לפרט, לעבוד על המידות, ואז כולי ואולי ללכת בכיוון הרצוי. ואצל עם ישראל, שהדברים האלה באים לידי ביטוי בתקופת הגלות, הדברים האלה מתרגמים, התופעות הללו מתרגמות אצל אומות העולם ביצירת הדתות. זאת אומרת, מוסדות שמדמים באשליה שהדרך לעבודת השם זה לא על ידי כללות החיים, שוב, זה לא על משהו שמקיף את כל עוצמות החיים, אלא על ידי התמקדות בצד אחד בנפש. גם אצל עם ישראל זה קורה, אבל אצל עם ישראל שוב בגלות, בגלל שקשורים לתורה, וזה נשמות יהודיות, אז כל הזמן נשמר גם האיזון. אצל אומות העולם, ששם אין את כל המנגנונים האלה, אז הם מותחים את זה לכיוונים קיצוניים, עד כדי כך שהם יוצרים מערכת חיים שלמה שמנותקת מהמציאות הארצית. זה שאלה לי? אוקיי, יש פה איזו שאלה, אבל לא יודע אם זה שיעור, מהשיעור של הרב שרקי או לשיעור הזה, אז אם זה כן, שמי ששלח את השאלה, שישלח שוב, שאני יודע שזה באמת שאלה לשיעור הזה. בכל מקרה, אמרנו שנוצרת מערכת חיים שלמה של דתות שהן מתנתקות מהעולם הזה, וכאן, זה מה שהתעסקנו בשיעורים האחרונים, אומר הרב קוק שהדתות זה בעצם סוג של כלאיים בין רעיונות יהודים ובין נפש אלית, כלומר בין אנשים עם תפיסה פירודית שלא מסוגלים לאחד בין המציאות הארצית והמציאות השמימית, אלא מתמקדים בפן אחד בנפש, שזה עובדי עבודה זרה, רק שעובדי עבודה זרה התמקדו בפן החומרי והם מתמקדים בפן הרוחני, והדבר הזה יוצר את המציאות המאוד משונה הזו שקוראים לדתות, וכאן הרב פתח סוגריים והסביר, שהוא הסביר לגבי העבודה זרה, שעבודה זרה יוצרת מציאות חיים פירודית של ייאוש ופסימיות, גם בצדדים הקיצוניים של עבודה זרה מגיעים למה שמכונה בודהיזם, זאת אומרת עבודה זרה שלא רק, שאפילו לא רוצה את החוויה החומרנית, אלא הולכת ומגיעה לייאוש מוחלט מהחיים, שזה שיא עבודה זרה. אבל לא משנה, עבודות זרות על צורותיהם השונות יוצרות לנו את מה שמכונה הדתות, וזה האסון הגדול של האנושות. כאן הגענו, אנחנו נמצאים בעמוד קי"ג, בספר אורות, בפסקה האחרונה בעמוד, הנה, וכאן אומרנו הרב, מתוך כל מה שלמדנו עד עכשיו, עכשיו נבין מה הדתות עוללו לעולם. האסון, כן. עדיף היה, אמרתי לך, שישארנו זה כמה פעמים, עדיף היה שהם, א', הדתות הם לא כולם מקיימים, הם לא מקיימים כל כך את שהם מצוות בני נוח. נכון, שיש מצוות, אני אומר. אז הדרך של אומות העולם היה להתקדם, זה היה להישאר איפה שהם, בכל החיים הפראיים האליליים שלהם. ועם ישראל היה לאט לאט משפיע עליהם בצורה סגולית, בצורה פנימית, וזה היה משנה אותם בצורה מאוד מאוד איטית, אבל בצורה שלא הורסת שום דבר מהחיים, אלא משאירה את כוחות החיים על שלהם, ולאט לאט מתבגרים ומתבשלים. ברגע שהדתות הגיעו, תמיד הם יצרו פה שבר בכל מהלך ההיסטוריה. הם בבת אחת תפסו עובדי אלילים, לקחו אנשים מלאי כוחות, מלאי עוצמות, כפו עליהם את המציאות הרוחנית, הדבר הזה עכשיו יצר סמטוחה שלמה בכל האבולוציה האנושית. אמן? כי עכשיו יש לך מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים מהלך הדורות שהרגו אותם, בסדר? שלא נותנים להם לחיות. ואז זה מתפרץ לך בקונטרה של מה שנקרא העידן המודרני, העידן החילוני, ואחרי זה שהעידן החילוני, זאת אומרת שהוא הולך לכיוון שזורק לגמרי את הדת, זורק לגמרי את החוויה הרוחנית, ומתמקד אך ורק במימוש המטריאליסטי, מי שחומרני. ואחרי 300 שנה גם הוא מגיע למיצוי, כן? ואז זורקים את זה חזרה ומנסים לחזור לרוחניות, אבל רוחניות שהיא לא באה מתוך סדר ושיטתיות, אלא רוחניות פראית כזו. ואז נוצר לך התקופה שלנו, שזה ניו אייג' כזה, זאת אומרת שאנשים פתאום חוזרים לחוויות רוחניות לא ברורות. וזה תמיד זה עוד תהליך שעוד, הפינג פונג הזה עוד יכול להימשך עוד הרבה זמן. באיזה שלב יהיה אולי שוב איזו ריאקציה חזרה לעולם החומרני, ואז שוב, הדברים. הכל התחיל מאותו שלב שהדתות השתלטו על התודעה האנושית, והרסו את שמחת החיים ואת ההתפתחות הנורמלית והטבעית שהייתה אמורה להיות. אין אומר רב. אוקיי, אני רואה, כן, אוקיי, זה כן שאלה השיעור הזה. הוזכר בשיעורים שאין עם ישראל יותר טוב או עליון, אלא רק שונה במהותו ותפקידו. אך ישנו פסוק מפורש בו נאמר הוא לצדך עליון על כל העמים. טוב, זה לא קשור ישירות מה שאומרים פה, אבל מכיוון שזה נשאל. זאת אומרת, הבנתם את השאלה? השאלה זה שאומר שהאם עם ישראל הוא טוב יותר מהעמים? אז אנחנו אמרנו כמה פעמים שהוא לא טוב יותר, אלא פשוט יש לו תפקיד יותר חשוב. שואל, אז איך זה מסתדר עם הפסוק ולתיתך עליון על כל העמים? אז התשובה היא בדיוק מה נקודם אומרים. כל הפסוקים שמדברים על העליונות של עם ישראל, לא הכוונה עליונות במשמעות של אנחנו יותר טובים ממכם, כן, לא, כאילו זה לא, אתם פחות מאיתנו. הרעיון זה להדגיש את היתרון שיש ללב על האצבע. רוצים להגיד, הלב הוא יותר עליון מהאצבע. מה הכוונה שהלב הוא יותר עליון מהאצבע? שהאצבע כאילו צריכה לקנה בלב שהוא יותר טוב ממנה, או שהלב צריך לשעבד את האצבע, אלא הרעיון הוא שבתוך מערכת החיים האורגנית של הגוף, ללב יש תפקיד יותר חשוב, אבל הכל קשור להכל, בזכות זה שהלב הוא חזק, אז האצבע מתעשרת, ובזכות זה שהאצבע מתעשרת, הלב הוא חזק. וזה כל המשמעויות של הפסוקים שמדברים על העליונות של עם ישראל. הכוונה היא שיש להם הופעה של אלוהית יותר מרוכזת ויותר איכותית. אבל אנחנו מתכוונו להגיד שהם לא יותר מאחרים, כנראה במשמעות הזולה של המילה יותר. אלו שהם, שבצורה פירודית, שאנחנו שני מערכות נפרדות ושלנו יותר טוב ממכם. זה מערכת אחת. ותוך המערכת הזו בוודאי שעם ישראל הוא יותר עליון, הוא יותר חשוב, זה המשמעות. אבל זה לא יוצר שום קינה ושוב שום דבר מהסוג הזה. טוב, מקווה שזה ענה לשאלה. בואו נחזור אנחנו אלינו. קי"ג. אומר הרב, ומתוך ההרכבה המשונה הזו של שני היסודות המקוריים האלה, של היהדות והאליליות, אשר בעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית מעל האידאה האלוהית מקור חיה ואורישה, אז מתוך ההרכבה הזו, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה עתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. שימו לב, הדתיות, אומר הרב קוק, זה משהו שאלוהים שר ממנה. כל התפיסה הדתית היא טעות ביסודה. בסימון, אנחנו רואים פה משהו שהוא מנוגד לחלוטין ל-99% מהאנושות כיום. האנושות כיום, ברור לה שישנם שתי אופציות. או שאתה חי בחיים החומרים, או שאתה חי חיים דתיים. מה זה חיים דתיים? להיות רוחני. תשאל 99% מהאנושות, מה זה אלוהים? יגיד לך, אלוהים זה כוח עליון רוחני. בשביל להידבק באלוהים, מה צריך לעשות? להיות כמה שיותר רוחני. במקרה הטוב, יגידו לך, צריך להשתמש בעולם הזה כאמצעי בשביל להידבק בעולם הרוחני, כן? בשביל שיהיה לי זמן ללמוד אף יומי בערב, אז אני עובד כל היום. אבל העולם החומר הוא לא יותר מאשר אמצעי בשביל עולם הרוח. זו התפיסה הקלאסית. אומר הרב, כל זה תפיסה שהשתרשה באנושות מזמן הדתות. זה לא התפיסה היהודית המקורית. אומר הרב, מזה באה הדתיות המצויה אתה בעולם בכלל שאלוהים שר ממנה. הפירוד הזה של האידאה בישראל גרם פגם כללי. עד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנונו הלאומי כפי עצם טבע המחשבה בעומק תואר הצילותה. מאז, נקרא לסוף ואז נסביר, מאז הדתות החל האנושות להיות צולעת על עריכה בשקר שאין לו רגליים. כלומר, במוסד של מוסר רוחני היונק משפע אידאה הדתית, אבל לא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כי היא מן המנגדתה. וההשפעה הדתית והלאומית נעשות בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו, אף על פי שהאחרונה צריכה תמיד להיניקתה מלשד החיים הגנוז בעומק עומקה של הראשונה, אבל תחת אותם המושגים הברורים המקוריים, שהיה אפשר לדבר עליהם בשפה ברורה ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם במושג מלאכותי כהה, כמושג הדת של עמי הקולטורה שבזמננו, בעלי הממשלות האדירות, הספרויות העשירות והאומניות המפוארות, שהוא בא המושג הזה לשתף אותנו וטעמים דווקא במה שאנו נבדלים מהם, שזה בהבדלה שבין קודש לחול, ושעל פי הוא שופטים על מהותה של הדת בכלל, ובכלל זה על הדת הישראלית, בשעה של ניצוצי תורת חיים של היהדות אשר בו הנטולים מבית חייהם נהפכו בו לזוועה ופלצות, למוסר של מבקשי מוות, הדבקים בקברים בצורה של חושך וקדות נפש, וכל מה שההכרה מתבקרת והולכת, כל מה שעוברים השחרון של ההגשות הכאות והשעמום של הפנאטיות הגסה והאחורה, מה קורה במקום זה? במיד הייאוש והפסימיות לאכול את כל חילם, ועל כל החלי הספרות והאומנות הורגת הסממית הזאת את קוריה, לדכא כל רוח ונפש, לעקות את הארץ אחרת. טוב, קצת משפטים מסובכים, אבל חשובים. אומר הרב, יש לנו עידן חדש בעולם. העולם שינה פאזה. העולם כולו נשלט עכשיו על ידי הדתות. עכשיו, גם היום, אחרי שהדתות כבר הסתלקו מהשליטה שלהם, התודעה נשארה אותה תודעה. התודעה היא שבשביל להתקרב לאלוהים צריך להתנתק מהחיים. ולכן אומר הרב, מתוך הרכבה המשונה הזו ששני היסודות המקוריים האלה ליהדות האלילות, אשר בעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המסע לאידאה הלאומית הישראלית מעל האידאה הלאומית מקור חווה אורישה, מתוך הפירוט בין האידאות בעם ישראל, בגלל שאין בעולם עם שמאגד שמיים וארץ, עם ישראל בגלות, אין מציאות שמראה איך אפשר לחיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה אותה בעולם. אתם יודעים, דתיות זה מושג לא יהודי. עכשיו, לא להתבלבל, הרב הוא גם לפעמים משתמש במושג דת כמשהו חיובי. זה תלוי באיזה הקשר הוא אומר את הדברים. לפעמים הוא משתמש במושג דת כדי להגיד אורח החיים של הנשמה הישראלית. כן, זאת אומרת, אנחנו אמנם מדברים על נשמה לאומית וכו', שהיא באה לידי ביטוי במערכת פרקטית אורתודוקסית של מעשים, וקוראים לזה דת. אבל בדרך כלל הוא מתייחס לזה בשלילה. זאת אומרת, המושג דת, כן, או במשמעות הפשוטה שהוא צץ אצל האנשים היום, זה משהו חיצוני, נכון? יש טבע ויש דת, יש את המציאות הזורמת, ודת זה משהו מבחוץ כופר, זה צריך להוציא את זה מהלקסיקון. בסדר, הרב ישוע צוקרמן, אני לא אוהב תמיד להגיד את זה בשיעורים, הוא אומר שהעולם ייגאל ברגע שיבינו שהעולם, נו, מכירים את זה? זה לא הייתה, אתה לא בשיעורים שלו, מה נסגר איתך? אתם חדשים בשיעורים של הצוקר. בדיוק, שהעולם יבין שהוא צריך להפסיק להיות דתי ויתחיל להיות אמוני. בסדר? זה המילה שאנחנו אוהבים להשתמש ביותר בבית המדרש של הרב קוק. אמוני. בסדר? לא דתי, אמוני. אנחנו לא אנשים דתיים, אנחנו אמוניים. אנחנו אמוניים לאומיים. לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק. עכשיו, מה עושים עם דתלשים? מה תגיד? אמלשים, כאילו, אמוני לשעבר. יש פה איזושהי, יש פה קונפליקט. אני לא אומר, דתי מצלצל יותר טוב בכל הראשי תיבות, אבל עדיין, אמוני זה המילה יותר נכונה. אנחנו לא דתיים. בסדר? ואומרת לכם, זו טעות נפוצה. אנשים חושבים שיהדות זה דת. יהדות זה לא דת. יהדות זה מציאות חיים. עוד פעם, זה עם שחי בכל רבדי החיים, החומר והרוח. בסדר? דתות זה משהו אחר לגמרי. וברגע שחושבים שזה אותו דבר, מזה מגיע כל הצרות. כי אז, אתם מבינים, עם ישראל בעצמו מבולבל, ואז הוא חושב שהמטרה שלו, אותם אלה שלוקחים ברצינות, באמת, את הייעוד של עם ישראל, חושב שהמטרה שלהם זה להתנתק מהחיים, ואז יוצרים מוסדות שלמים, שזה הרציונל שמנחה אותם, לא רוצים לעלות לארץ, וגם שעולים לארץ כעל כורחם, כי יש שואה ומה לעשות עכשיו אנחנו פה, אז גם גוררים רגליים, ומכניסים חולשה בכל המערכות הלאומיות, ובכל העשייה הארצית, ומצד שני, העולם החילוני עומד מול זה ואומר, מה, אם זה דת, אז לא רוצים, אנחנו רוצים לחיות. והם יוצרים עכשיו ריאקציה והתנגדות, ועכשיו יש פה מערבולת שלמה של זרמים וכוחות שמתנגדים אחד עם השני, בלי הבנה שהרציונל, סופו של דבר, זה ליצור סוג של הרמוניה בין כל הדברים האלה. וכאן זה התקווה של האנושות. עכשיו, הדברים האלה הם היום נחלתם של מתי מעט מבחינת תודעה, אבל המציאות האלוהית הולכת ומנחה את דרכה, וברוך השם עם ישראל חוזר לארצו. כלומר, העולם על כוחו לאט לאט מתחנך לזה שיש דבר כזה. של עם שחי בתוך ארצו, הוא עכשיו מברר את הזהות שלו, וזה ברור לא פשוט, אבל לשם זה הכיוון, וככל שאנחנו, כל אחד, הוא רותם את עצמו למשימה הזו, לברור הזהות של עם ישראל, זה ההצלה של העולם כולו. בסדר? זה המודל שישמש לעולם כולו באופן שיציל אותו לעתיד. אתם נשמעים פה על משהו עתידי, במציאות של היום בוודאי שהדברים עוד לא ניכרים לעין, לא ניכרים לחוש. לכן אומר, הפירוד הזה של האידאות בישראל גרם פגם כללי. אתם מבינים, הנזק של הדתות זה נזק, לא נזק פרטי, שיש פה כמה אנשים שלא מאמינים בתורת ישראל. יש פה פגם כללי, יש פה איזה בג מעכשיו בתבנית החשיבה של המין האנושי. עד שגם כעת, שהאנושות כבר כביכול התבגרה וכבר התנערה מהדתות, גם כעת לא תוכל עדיין האנושות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי. הרי איזה רעיון חברתי? בסגנונה הלאומי, כפי עצם טבע המחשבה בעומק תואר הצילותה. זאת אומרת, גם היום אתה מדבר עם אנשים, והם חושבים שאתה מדבר איתם על אותם דברים, והם לא מבינים שאנחנו מדברים על משהו אחר. זאת אומרת, אתה אומר לאדם, שמע, צריך להיות דתיים, הוא אומר, כן, כן, נכון, צריך, באמת, הוא לא משכנע על משהו אחר, אתה מבין, יכול להיות על הדולר, יכול להיות כתוב, In God we trust. הנה, אנחנו גם מאמינים באלוהים, ויש עוד אצלנו אנשים דתיים לא חכמים שמתלהבים מזה, אומרים, אתם רואים לאמריקאים על הדולר, ולכן הדולר מצליח, והשקל לא מצליח, יש כל מיני דרשות כאלה. שזה עכשיו לא בדיוק ככה, דווקא הדולר הוא נחלש, אבל כנראה לא התפיסו מספיק חזק את In God we trust. אבל עוד פעם, מה הכוונה של האמריקאים in God we trust? הם מדברים על זה שיש דת ויש מדינה, יש חיים ויש איזו חוויה רוחנית. בסדר, ואדם, בשביל להרגיש טוב, אז הוא גם שם על הדולר שלו את החוויה הרוחנית. אבל זה לא הרעיון הזה של אחדות שם, אלא אם כן הדולר, זה ייחוד של הקדושה בארץ, אבל לא נראה לי. זה הכל נתפס תמיד כמשהו חיצוני. אבל יש בחיים צדדים כאלה, יש בתי כנסת, יש כנסיות, יש מחלקה לצורכי דת. בסדר, יש דבר כזה, יש פעם ראיתי איזה סידור כזה משנות ה-50, שהוציאה הסתדרות, אז היה רשום שם בעמוד הראשון, שהסידור הזה הוא הוצאת המחלקה לסיפוק צורכי דת. בסדר, זה היה הגדרה. בסדר, יש סיפוק צורכי דת, יש לכל אחד ממדינת ישראל את השיגונות שלו, יש כאלה שהם מקרי סעד, יש כאלה שהם מקרי, אני יודע, מזקוקים ל... יודע מה, לבידור קל, ויש כמה אנשים שזקוקים לסיפוק צורכי דת. בסדר, ניתן להם, נתן להם את הטקסטים שלהם, ניתן להם את הפולחנים שלהם, אין שום בעיה. ההבנה שהדברים האלה באים ביחד, והקדושה זה המציאות הארצית שמחוברת אל האינסוף, אל המציאות האמונית, זה משהו שבכלל לא נמצא, כמו שאמרתי, בכיוון חשיבה. כן. לא, שם זה בדיוק מה שהם רוצים, שם זה רשמי הפרדת דת ומדינה, זה ברור. הכנסייה לא רוצה, לפחות בתיאוריה, לא משנה שבפועל בימי הביניים היא עשתה את זה לא ככה, אבל בתיאוריה הכנסייה לא רוצה להתערב במדינה, זה לא העניין שלה.
לא, אבל יש להם השקפה עולמית, זה החיים...
השקפה שכל העולם יהיה דתי, זאת אומרת כל העולם ימות ויתעסק רק במיסות כנסתיות, רק יתעסק בדברים רוחניים, זה האידיאל של הנצרות. אין לה אידיאל בעולם מפותח, בעולם טכנולוגי, בעולם של יצירה אנושית, בעולם של פריחה, של אומנות, של רגשות. זה לא נמצא בכלל בטווח. האדם האידיאלי אצל הנצרות זה נזיר. כומר. בסדר? זאת אומרת, באידיאל יש כמובן הרבה מאוד... זה שאיפה אחרת משלנו, באופן מוחלט. בסדר? זאת אומרת, אנשים מתבלבלים כל הזמן בין רוחניות ובין קדושה. זה שני דברים שונים. רוחניות זה התמקטות בחוויה הדתית, קדושה זה להופיע חיים שלמים. זה הרעיון, שלמים גם בחומר וגם ברוח. דרך שימו לב היום, בדיוק דיברתי על זה מישהו היום, כל הזרמים הרוחניים שגם מתרוצצים היום בעם ישראל, צריך להבין, אמרנו כל אחד יש לו כמובן מקום וכל אחד הוא... יקר וחביב, אבל לשים לב, מה המגמה בסופו של דבר? יש הרבה מאוד זרמים רוחניים שהם פופולריים היום, שמאחורי כל המעטפת של המילים והמורכבות הזה, יש להם מטרה אחת, לגרום לאדם להתכנס רוחנית ולהתנתק מהעולם הזה. לא להתבלבל. זה, אמנם יש שם כמובן ניצוץ אמיתי, כמו כל דבר שצמח בעם ישראל, אבל יש שם הרבה מאוד סיגים והשפעות של תפיסות נוצריות, בודהיסטיות וכו'. אז אפשר להשתמש לפעמים בכלים שלהם, אבל לזכור שהמטרה שלנו היא אחרת. זה, כל שאתה פעם, אתה מתמודד עם איזשהו זרם רוחני שאתה נפגש איתו, קודם כל תבדוק מה, לאן הוא שואף בסוף. תתעלם מכל העצים ותסתכל על היער בכללותו. מה הכיוון הסופי? מה הכיוון הסופי? ואיך יודעים מה הכיוון הסופי? רואים מה התוצרים הרוחניים של הבית מדרש הזה. איך נראים האנשים, לא הבודדים, המנהיגים, שהם תמיד אנשים גדולים, אז הם מורכבים. מה שנקרא, החתך הרחב שלה, שיוצא מהזרם הרוחני הזה. איזה אנשים זה? האם זה אנשים בריאים, נורמליים, מופיעים בכוחות כל כוחות החיים? או שזה עזועים? בסדר? ואם הם עזועים, הסימן שיש פה איזה שורש רוחני בעייתי מלכתחילה. וגם אם משתמשים בו לפעמים, צריך למקם אותו במקום מאוד מאוד מסוים בנפש. וחלילה לא להפוך אותו לדבר המרכזי בעבודת השם. כן, בבקשה, שאלות.
כבר השאיפה שלנו, אתם תמיד אתרים, אתם
לא, ממש לא. איפה ראית את זה? אחרי בית המקדש, מי אמר שזה רק רוחני? יש המון ביטויים בחז"ל, במדרשים, על כל מיני ביטויים, מה יהיה בעולם הבא. אז יש כל מיני, יש ביטויים, מטרותיהם יושב, אין בו לא אכילה ולא שתייה. בסדר, אבל הכוונה היא מה המשמעות, שלא יהיה חומר, או שהחומר יזדקך עד כדי כך, בסדר, שהוא כבר לא יפעל בצורה שאנחנו מכירים. כן, זה כבר ברור, יש פה אין סוף התעלויות של העולם, אבל בסופו של דבר, המימד החומרי גם הוא צריך להתקדש. והוא יתקדש בזה שהוא יוכלל בתוך הקודש, לא בזה שהוא ייעלם. אתה מבין? עכשיו, איך הוא מוכלל? בסדר, יש פה הרבה מאוד גוונים ושלבים. אבל האידיאל הסופי, מה זאת אומרת, עוד פעם, אין אידיאל סופי, זה קודם הולך מתקדם. אבל האידיאל שאנחנו שואפים אליו, זה ימי מלכות שלמה וימי מלכות דוד, שהיה שם המון המון חומר, חומריות בריאה, אמיתית, קדושה, בוודאי.
גם הציבור החרדי כותר
שם? תלוי מי, בגדול, לא. התיאוריה הכללית היא לא כזו. התיאוריה הכללית היא שוב, היא לפרוש, היא להיות רוחני. זה בסופו של דבר המטרה של אדם דתי קלאסי היום. גם בעם ישראל לצערנו. עכשיו עוד פעם, מכיוון שזה עם ישראל ולומדים תורה ולומדים מדרשים, בן אדם בכל זאת כתוב, רואה שכתוב צריך להיות שמחים, והמצוות מכריחות אותו להיכנס תוך העולם הזה, אז ברור שהוא לא מגיע חלילה לשנאת החיים כמו הנצרות או הבודהיזם. אבל אדם בסופו של דבר, תשאל כל אדם דתי, תחק אותו לפינה, מה המטרה שלך בחיים? תגיד, להיות רוחני, זה הרעיון הכללי. וכל העולם הזה הוא ניסיון, נכון? זה התפיסה הקלאסית. וזו תפיסה לא יהודית בשורשה. בסדר, היא הושפעה לצערנו. כן.
מה הרמח"ל, מה כל הגדולי הדור, כן, אומרים על הדבר הזה? אפשר לקדש את החומר גם
בארץ ישראל? טוב, זה כבר שאלה אחרת עכשיו, מה שאתה אומר. אם אפשר לקדש רק בארץ ישראל או מחוץ לארץ ישראל, לא יודע, סוגיה ארוכה, אבל דבר אחד ברור. לקדש בארץ ישראל בוודאי שאפשר, זה לזה שם חותרים כל הראשונים, כל האחרונים, כל המקובלים. וזה אומר שזה האידיאל. יכול להיות שיש באמת מצויות זמניות של הגלות, שעם ישראל לא בארצו, שזה לא ניתן. בסדר?
כל פעם שהתפתחה הגמרא בעצם מלובן, נגיד, אז החיים שם היו תקינים, לא היו
תקינים? היו בוודאי, מחוץ לארץ ישראל, זה ודאי לא המצב השלם של עם ישראל, אבל זה היה מציאות, שכך היה צריך לעבוד את השם באותה תקופה. בסדר? אבל זה לא האידיאל, האידיאל זה התלמוד הירושלמי, כידוע.
זה האפשרות היחידה בעצם עבוד השם?
זה השלמות של אחדות, שמיים וארץ, כל דבר אחר, הוא חסר. בסדר? כל דבר אחר. הוא לא מביא את התמונה השלמה.
אז אי אפשר לקדש החומר.
בעומק העניין, נכון. לכן הוא מחזר שכל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה, נכון? זה ביטוי מאוד חריף. מה המשמעות? המשמעות שבחוץ לארץ אי אפשר להופיע את השלמות האלוהית. אתה חייב להתמכר לעבודה זרה, אתה חייב להתמכר לפן מסוים בנפש. אז בגלות, כן, עם ישראל, דיברנו על זה במהלך הפרקים, עם ישראל מוצא את עצמו, גם מתנתק מהעולם הזה ויוצר מציאויות רוחניות שהן מאוד חשובות ובונות את העתיד וכו', אבל זה לא המצב השלם, ואסור להתאהב בגלות או להתאהב במציאות הזו ולהפוך אותה לכתחיל. מה שאחרי 2000 שנה קשה מאוד להוציא את זה מעם ישראל, אתה מבין? וכאשר חוזרים לארץ, אתה רואה, יש פה התנגדויות אדירות, אנשים לא יודעים אפילו למה הם מתנגדים, אבל הם מתנגדים, הם לא... קשה להם עם הדבר הזה, זה לא מסתדרים, הדתיים עוד לא מעכלים את הסיפור הזה ש... תשמע, כל קבוצה, הטעות מתחילה תמיד בשורש. עכשיו, ברור שעוד פעם, שיש לך אדם גדול ואדם מנהג, תמיד חכם, אז עוד פעם, יש פה השגחה אלוהית שהקדוש ברוך הוא שם אותו פה, והוא עצמו אדם מורכב, אז למרות שהוא עצמו יש שם איזו טעות מסוימת בהבנה, באישיות שלו, הוא מחפה על זה בדברים אחרים, זה תמיד ככה. בסופו של דבר, התורה שהוא מלמד, שאחרי זה הסטייה הקטנה שאצלו הולכת וצוברת יותר ככל שמתרחבת, היא ניכרת במציאות. והתורה בפעם מקומות, שלכאורה באו באמת מבתי מדרש גדולי עולם וכו', אבל שורה התחתונה, אתה רואה את התוצר בשטח, אתה רואה מולך חבורה של אנשים שהם כבר קרובים מאוד לבודהיזם.
הרב, המגזר החרדי הוא לא מגזר שמצליח בסופו של דבר?
במה? בתוצר הסופי. מה התוצר הסופי? אם התוצר הסופי זה האנשים, אם התוצר הסופי זה להעמיד אנשים שיהיו פרושים מהעולם הזה והתעסקו כל הזמן בש"ס ופוסקים, אתה צודק. השאלה אם זה האידיאל, אם זה מה שאנחנו רוצים, ממה שאנחנו רוצים את זה. לא לדבר על זה שזה לא חוכמה, אתה מבין שזה גם, כאילו אתה, ווילי, מקפידים שבהרבה יותר אותו המצוות. נו, ברור, אתה אומר, אני לא נותן להם לעבוד, לא לצבא, לא זה, משאיר אותם בישיבות, מקבלים כסף מהמדינה, נו, ברור שיקבלו את אותו המצוות, מה החוכמה? אבל אני אומר, גם בלי להיכנס לזה, זה גם לא אידיאל. זה לא אידיאל. זה לא אידיאל של עם ישראל. יש את האנשים ישראלים שזה התפקיד שלהם וכולי, כחלק מהמכלול, אבל כציבור, מה פתאום? הוא לא רוצה, אתה מבין, זה לא השאיפה שלנו.
זה הרבה יותר דתי, כי החוויה היא פרטית, זה לא
כללי. זה ביחד, ברור, זה אמרתי. פרט וכלל זה שמות, שמילות קוד למה שאנחנו מדברים כל הזמן. פרט זה התמקדות בפן אחד בנפש. כלל זה המכלול. בפרט יכול להיות פרט שכלי, יכול להיות פרט רגשי, לא משנה, אבל זה דתיות זה פרטיות. זה שווה, זה בדיוק מה שהפרק הזה בא להסביר. שלמות זה כלליות. ולשם אנחנו חותרים. תבדקו, זה המבחן הכי טוב שאפשר להעמיד לכל זה, לא להתבלבל, כי היום אנחנו מוצפים היום באינסוף ספרים, תכנים, אדם לא יודע מאיפה זה חלק בא אליו. זאת אומרת, להתעלם מכל התפורה מסביב. סופו של דבר שורה תחתונה, לאן אתה רוצה להגיע? והרבה פעמים גם זה לא יענו לך, כי זה גם משפט מסובך כזה, או באופן גלוי, באופן תת-הכרתי, ידחיקו את זה. המבחן הכי טוב זה שוב לראות את התוצרים בשטח. בשטח. איפה אנשי הייטק שלך מתוך קדושה? איפה הקצינים שלך מתוך קדושה? איפה אנשי התעשייה שלך מתוך קדושה? אין. זה לא מה שאנחנו מחפשים. מה רוצה להגיד? שיצרת לגדל כמה אלפי אנשים שהם פרושים מהחיים ולכן הם לומדים דף גמרא? נפלא. הרבה פעמים אגב זה גם לא זה אפילו. צריך לגדל כמה אלפי אנשים שהם נמצאים באורות כל הזמן. ולא אורות של הרב קוק. יש 100,000 איש באומן. שמחת סקנטי. אז יש 100,000 איש באומן. יש מיליון איש בגנגס באודו, נו אז לא. זה לא מה שאנחנו מחפשים בכלל. אוקיי. דווקא שאלה מתונה. החבר'ה שבאומן לא רואים עוד, הם באומן, אז הם לא... איך מנחילים את שילוב הרוח והחומר במציאות וקידוש כל תחומי החיים, במיוחד שיש מגזרים בישראל שמתנגדים לתורת הרב קוק, זה משהו אוטופי או שהוא בר השגה? טוב, שאלת המיליון דולר, איך מיישמים את זה בעם ישראל? אין לי בכל אופן, אין מתכון אחד בטוח איך עושים את זה. זה מארבע רוחות, תבוא הרוח. עיקר העניין הוא כמובן, זה על ידי בתי מדרש. ככל שיצאו יותר בתי מדרש, ישיבות, מכינות, מדרשות, שיגדלו אנשים שיבינו את הרעיון הזה ויחלחלו לכל המערכות, זה לאט לאט ישנה את המציאות. זה תהליך שיקח עשרות, מאות שנים, אלפי שנה, לא מעניין אותם. זה מה שאנחנו הולכים לעשות, לשם אנחנו חותרים. בינתיים ברור שאנחנו במיעוט, זה נכון, למרות שאני חושב שהרבה מאוד בעם ישראל רוצים את זה, רק שהם לא יודעים שהם רוצים את זה. זאת אומרת, כשאתה אומר להם את זה, הם דווקא אומרים, כן, במעורפל מבינים שיש משהו לא בסדר בהתמקדות בצד הרוחני או התמקדות בצד החומרי, אבל שוב, להגיע את זה בצורה שיטתית מובנית, זה מפחיד הרבה אנשים. אבל בסדר, זה תהליך, שעוד יהיה לו עליות וירידות, גם לקדוש ברוך הוא יש פה כידוע יד, לא רק אנחנו, מה שעם ישראל עוד יעבור, אני כל פעם חוזר על נבואות הזעם הפסימיות שלי, אבל... לא ברור שהתהליכים האלה יעברו בקלות, יכול להיות שהם יעברו גם בקשה. אנחנו נמצאים פה במציאות מאוד לא פשוטה של מדינת ישראל, וכל הדברים האלה יחד יבררו את הדברים. נקווה שבקצורה כמה שיותר טובה ובלי קשיים. רק שאנחנו קודם, כן. אפשר
להגיד שמוספית
כן
כמו רומן, זה מעבר להבנה שלנו?
מה זאת אומרת?
שבא לך, אמרת, מוקרות גדולה.
עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס תמיד לתופעה זו או אחרת. אני מדבר אופן כללי, אני מדבר על, שאני אומר, אומה, אני לא מתכוון עכשיו לקיצור, לאלה, כן הולכים, כן מותר, לא מותר, אני מדבר כתופעה, כשם קוד לתופעה של ציבור גדול, שהוא באופן זה או אחר מתחיל להתנתק מהמציאות הנורמלית. בסדר, זה אני מתכוונתי בתופעה הזאת. זה לא חייב להיות דווקא שם, בכל מקום. הדבר הזה, זה לא מה שאנחנו רוצים. כן, זה נכון, מאוד יכול להיות, זה תהליך, שוב, הקצנה לאורח החיים הקודם, קודם אנשים שקועים בחומר, עכשיו הם הולכים וזה.
עדיף,
אני לא יודע, אז אני משאיר לקדוש ברוך הוא, אני איך אתה אומר, אני לא סגור על הנקודה הזו. מה עדיף? מי אתה אומר? לא ברור לי מה עדיף. לא ברור לי, לא יודע, האם יש לך אדם חילוני שהוא נורמלי, אני לא יודע, לא יודע, אני לא מכריע בדברים האלה. אדם שהוא חילוני, אבל הוא בריא בגופו, בנפשו, נורמלי, הוא משרת בצבא, תורם למדינה, מקים משפחה מסודרת, יצרני עובד. לעומת זאת, אדם, בכוונה מקצין כמובן, זה יכול להיות אין סוף גווני ביניים. אדם שבסדר, הוא קשור תורה ומצוות, אבל הוא הופך להיות אדם תלוש, עזוי, מקים משפחה מבולבלת, חי על חשבון הציבור. לא יודע מה להגיד לך, לא ברור לך. כמובן המשפחה לא יציבה, שאבא לא עובד, האמא נמצאת בטריפים רוחניים, הילדים גדלים בצורה שבמקום לשלוח אותם לרופא, שמים עליהם קמיה ומושכים אותם בשמן זית, כל מיני דברים שאומר לכם שקורים. לא יודע מה נגיד לך, אני לא סגור מה עדיף, אני גם לא חושב שזה צריכה להיות שאלה שאמורה להטריד אותנו. אנחנו מנסים לפעול בצורה השלמה. ולא להתבלבל מתופעות שאנחנו רואים מימין ומשמאל. בסדר? לא לפה ולא לפה.
אמרה, כמה שהחומר הוא כאילו, או שימוש חזק, זה לא נראה כמו 50-50 רוח.
הרוחניות זה עדיין כבר. הרוחניות זה הדרך המרכזית שאיתה מתקדמים. זה אני מסכים איתך. אבל עדיין, שזה מגיע למצבים כמו, אני לא יודע מה יגיע. טוב, קיצור, אני אומרת לך, זה אתה תוכחתי לפינה בשאלה, אז אני לא יודע. אני רוצה לפחות לנסות להאמין שאנחנו מציגים פה במשנת הרב קוק הזה משהו שהוא אידיאלי, שלם. ואנחנו חותרים לשם. בסדר? לשם אנחנו שואפים. את רוצה לשאול? כן.
והזכירו מקודם, אתה תמיד דבר לילדים ירושלים, למה באמת אנחנו לומדים ירושלים?
טוב, זה קשור לעוד הרבה דברים שאנחנו עדיין, אנחנו סך הכל בתחילת הגאולה. זאת אומרת, עדיין רוב הדפוסי החיים שלנו הם שייכים עדיין לגלות, כן? כמו שזה מחד, אנחנו מדברים פה על קידוש הרוב וקידוש חומר. בסופו של דבר, רוב עבודת השם שלנו היא היום בדיכוי החומר, נכון? אף אחד מאיתנו לא חי עדיין את רמת קידוש החומר במציאות האידיאלית. אנחנו עדיין, שיש לך היום תאוות חומריות, המטרה היא להתגבר עליהם, ולא... אז על אותו משקל גם טוב, בבלי ירושלמי, המציאות עדיין לא בשלה, עדיין בשביל הכלים הנפשיים שהגמרה נותנת לנו, הבבלי עדיין מספק את העבודה יותר מאשר ירושלמי. כי ירושלמי זה באמת שייך, מי שקצת צריך ללמוד ירושלמי, הוא באמת, הוא כבר שייך לאנשים במציאות נפשית אחרת. אין שם את כל כך הרבה פלפולים, אין שם, הדברים שם הם כבר יותר זורמים, בסדר? אז מי שכבר בזרימה וכו', בסדר, הוא יכול להשתמש בזה. אנחנו עוד לא נמצאים שם, אנחנו צריכים המון המון את עוד פעם, את את האינדוקטיביות הזו, של מהפרט אל הכלל, לברר, אתה בירושלמי היום תלמד סוגיה לך קשה מאוד למצות אותה בצורה דייקנית כמו בבבלי. כי עוד פעם, ירושלמי כבר מדבר בשלב אחד מעל. ואנחנו צריכים עדיין את הנדבכים שהבבלי נותן. ולכן רוב הלימוד היום הוא עדיין הבבלי. למרות שברוך השם, לאט לאט, הדברים מתקדמים. הרב גורן, זה חצי כבחה, הוא מאוד מאוד קידם את הנושא של תלמוד ירושלמי. היום ברוך השם יש כל מיני מקומות, הרב, כותב בהרבה מקומות בכתביו, שגם זה נושא שצריך לאט לאט להצמיח אותו, אבל זה תהליך איתי, מאוד הרבה דברים. מה זה? לא שומע? דיברנו על גמרא וזה, אז זה כבר לא מעניין את הרבה. בסדר, בסדר. שאלה, איך זאת שאלה? כן. איך יכול להיות?
כן.
טוב ש... כן, כן, לא, אני...
הציגו כבר
מסוים. תראה, לא יודע מה, עוד פעם, זה שאלות לא נוחות, השאלות האלה. אתה אומר איך אפשר לשאול אדם שמוסר באמת את נפשו לעם ישראל כפשוטו, לעומת אדם שלמרות שהוא באמת מקפיד את תורה ומצוות, סך הכל הוא חי חיים די בסבבה. טוב, אז אני מניח שמכאן אנחנו לומדים שהחיים הם מורכבים, ומסירות גוף ונפש למען עם ישראל זה עדיין לא הכל בחיים. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיש לו באמת עכשיו את ה... יכולת למסור את הנפש והגוף למען עם ישראל, אבל בשאר רוח החיים שלו הוא לא שייך למציאות רוחנית דינמית, אז לטווח ארוך יכול להיות לפעמים שהאישיות שלו היא פחות תחזיק מעמד מאשר אדם שאפילו באמת לא הגיע ל... מה זה? בשנייה הזו, כן, ברור, מה זה שאלה? בשנייה הזו שאדם מוסר את הנפש, אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתו. זה קדוש העליון. אבל אנחנו שם מדברים... אני מבין, באותה שנייה כן, נכון, אבל אתה רואה שאותם אנשים, אחרי שהם יוצאים מהצבא, אתה מוצא אותם מתגלגלים במקומות מאוד מאוד קטנים. אז אנחנו אומרים, אנחנו חיים היום במציאות שהיא לא מוחלטת בשום כיוון. יש יתרונות לפה וחסרונות לפה, יתרונות פה וחסרונות לפה. אני אומר שוב, אני פעם שאלתי בזמן מה שהייתי בחור צעיר וחצוף. הלכתי לרב אלישע בשליצקי, לימד אותי בשיעור א', שאלתי אותו את השאלה הזו פחות או יותר, מה עדיף? לא, לא, חס ושלום, חס ושלום, לא, לא, זה בטח שלא, יכול להיות אבא שלי, מה זה, אני היום שאלתי את השאלה הזו, מה עדיף, עדיף להיות חילוני או עדיף להיות חרדי? אז רבי שווישליצקי נעץ בו את מבטו הווישליצקי הידוע, כזה, שאלה שופט לך לכזה קטן כזה, שאתה אומר למה שאלתי את השאלה, וזה, הוא אמר, אני לא מבין אותך, אומר, למה אתה מנסה לברר על... דברים חלקיים, מה עדיף, חלקי כזה או חלקי כזה. אנחנו נשים ללכת לשלם. אז זה פחות התשובה שאני יכול לתת עכשיו. יש משפטים ברב קוק אגב שאומרים כמו שאתה אומר, באמת שהנשמה של אותם אלה שמוסרים נפש על ארץ ישראל היא יותר גדולה מאלה שהם תורה מצוות. יש מקומות שגם כתוב אפוא. לא יודע, לא יודע. זה לא המציאות הידיעת, וגם בוא נגיד ב-99% מכם זה גם לא תלוי בנו, נכון? הרי מה... זה נשמות שאף אחד לא שואלים אותנו מה לעשות. כל אחד זורם לכיוון שלו. אנחנו מנסים לחנך למשהו שלנו. זה הכל. החידוש מתשמר פה עכשיו, שאני לא סגור על הסוגיה הזו. למרות שבדרך כלל אנשים דתיים סגורים שברור, העיקר שיקיים תורה ומצוות, העיקר שיקיים תורה ומצוות, נכון? זה לא משנה מה הוא היה קודם, איזה העיר. אני לא סגור על זה. לא סגור על זה. ואיך אם אני גם לא... לא משתף פעולה עם כל גוף להחזרה בתשובה במדינת ישראל. יש חבריי מרבותיי שלא אומרים ככה. אומרים, אין, העיקר להחזיר בתשובה. לא משנה, ציוני, לא ציוני, לאומי, לא לאומי, העיקר, מתחיל להניח תפילין, גם במצוות, הרווחנו עוד יהודי. אני לא בטוח שזה עובד ככה. לא בטוח. יש דברים שאני טועם לפעמים לא עדיף שהיה נשאר חילוני. אתה לוקח בן אדם ומוחק לו את הנפש והופך אותו לתלוש לחלוטין, וראיתי מכם כאלה, מהמציאות וזה, יוצר בן אדם לפעמים שמתנגד, מלא שנאה למדינת ישראל, מלא שנאה לעם ישראל, אז זה שהוא מניח תפילין, זה כאילו עכשיו מחפר על הכל ושווה על הכל, וזה יקדם אותו. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני מעדיף להשקיע יותר אנרגיה בדברים שהם מנסים לחנך לשלמות, שזה... זה כמו המקום פה, לצורך העניין. טוב, שאלה האחרונה, ונתקדם אחרי זה.
לא, ברור.
פשוט, מה, ברור, ברור. ברור שרוב החוזרים בתשובה נמשכים לכיוון הזה, כי אדם מטבעו שהיה נמצא בקיצוניות אחת, הרבה יותר פשוט לו להגיע לקיצוניות השנייה. זה הדבר הכי טבעי בעולם. ברור לי גם זה תהליך. הבנים שלהם, כבר, ויש אגב מחקרים על הדבר הזה, של הדור השני של החוזרים בתשובה, הוא כבר הרבה פעמים או עושה פליק פלק לאחור לגמרי, או שיוצר איזה איזון יותר, גם בחוזרים בתשובה, בכלל בדורות של החוזרים בתשובה יש שינויים. פעם החוזרים בתשובה, בשנות ה-70-80, היו באנטי מוחלט כלפי העולם שמשם הם היו. היום הדור הבא של החוזרים בתשובה הוא לא בדיוק כזה. הוא חוזר לתשובה אבל שומר על איזה קשר עם הישראליות ומנסה ליצור כל מיני סינתזות. זה תהליכים, אבל זה פשוט. ולכן גם אין מה להתרגש מזה. אין מה להתרגש מזה. זה הרבה פעמים מביאים מיוחחה, הנה אתה רואה, רוב החוזרים בתשובה הולכים לציבור החרדי. פשוט שעובד, מה השאלה? זה הדבר הכי צפוי בעולם, אני מצפה. צריך להיות אדם מאוד בוגר בשביל לצאת מהמקום שבו היית ולהבין שעדיין שיש בו יתרונות במקום שבו היית עם כל הבעייתיות שבו ולבנות עם זה משהו יותר גדול. לא פשוט. מספרת לכם פעם, אני לא אגיד את השמות כי לא יודע אם ניח עליהם, אבל יש איזה תלמיד חכם חשוב שמלמד אמונה ברמה מאוד גבוהה. ויש לו כזה מכון שלומדים שם חוזק מתשובה. בדרך כלל חבר'ה מאוד מאוד אינטלקטואלים וכו'. אמר לי פעם שהמבחן שלו, מי ייכנס למכון ללמוד איתו חברותה, הוא אומר, המבחן, אומר, כמעט כל החוזק מתשובה באיזה שלב היו, הרי עברו דרך הציבור החרדי, דרך הישיבות. הוא אומר, כל מי שהחזיק מעמד יותר משלושה חודשים אצל החרדים לא נכנס אצלי. הוא אומר, זה מראה שהנפש לא, לא, לא זה. זאת אומרת, דיברתי עם אחד מהחבר'ה שלמדו אצלו, שספר לי איך הוא הגיע לשם, הוא מספר את הסיפור הבא. הוא אומר, חזר בתשובה, גם הוא אינטלקטואל, מבריק, בוגר סיירת מטכ"ל, כזה משהו. ספר שהוא חזר בתשובה. הוא אומר, הוא דבר שהוא הגיע, כמו תמיד, כי מה שנקרא, השוק של החזרה בתשובה נמצא בשליטה מלאה של הציבור החרדי. הגיע לאיזו שאלה חרדית, הוא אומר, התחיל ללמוד שם. וממש אחרי חצי שעה, שעה, כשהוא לומד שם, הוא בא לאברך שלימד אותו, אמר, אוקיי, אני לא מבין, איך כל הדברים שאתה אומר קשורים למדינת ישראל, קשורים למציאות סביבנו, קשורים לכלכלה, עליי? אז ענה לו האברך הזה, ככה הוא ספר לי, ענה לו, אמר לו, מה, אתה מחפש פוליטיקה? פוליטיקה זה לא יוצא, פוליטיקה הלך למכון מאיר. אז הוא סגר את הגמר, אבל הלך למכון מאיר. פתאום בוגר, ונדר, מה הוא אומר? אני אומר לך, זה תורה. הצמצום הזה בעולם הפרטי הקטנים, אתה מה אני אקבל בעולם הבא? מה, לתורת ישראל אין מה להגיד איך לקדש את התעשייה, איך לקדש את האומנות, איך לקדש את היצירה, איך להופיע פה. כל הדברים האלה מחוקים, לא שווים שום דבר, העיקר זה לשבת וללמוד דף גמרא. ברור. אז זה אנשים בוגרים, אבל כמה יש כאלה? אז הרוב המוחלט נמשך לכיוונים האחרים. זה גם יעבור, יש סבלנות. כולם, אז לא מבין. הגאון מווילנה, אתה חושב שהגאון מווילנה הוא חלם על עולם של כולם לומדים גמרא ולא מכוננים תפר ארץ ישראל? הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, רס"ג, ברור. מה הם כותבים? כל הכתבים שלהם מלאים בזה. הרמב״ם, מה זה?
הרמב״ם כתב הלכות מלכים.
הרמב״ם, הלכות מלכים ולחמותיהם. שמונה פרקים לרמב״ם, כל עניין הוא מדבר על איזון של כוחות הנפש ובתוך כל החיים. רבי יהודה הלוי, כל הספר הכוזרים מוביל לעלות ולכונן את עפר ארץ ישראל. הגאון מווילנה שלח את תלמידיו, כל התור, כל הזה, לעלות פה. מה זאת אומרת? זה תורת ישראל לאורך כל הדורות. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, דוד, איפה הם היו? מה, הם היו בישיבות מקבלים תמיכות מהביטוח לאומי? מה הם עשו? הם דברים כאידיאל האידיאלים. זה הקדושה בעם ישראל. זה הקדושה. להופיע את ממלכת שלמה. זה הקדושה. לשם אנחנו חותרים. המציאות בגלות היא דיעבד. אסור להתבלבל. אסור להתבלבל. אתה צודק שהיו מגדולי ישראל שכתבו אחרת? בסדר. אבל גדולי הגדולים, מה שנקרא, אלה שמאירים לדורות, כמעט כולם, זה דברים מאוד מפורשים בכתבים שלנו. מאוד מפורשים. מאוד מפורשים. וככה גם הם כיוונו תלמידיהם, ובזכותם גם אנחנו היום קיימים. מאיפה? זכות תלמידי ההגרה שעלו לארץ, תלמידי הבעל שם טוב שלו. עוד פעם, לא כולם היו מבוררים לחלוטין, זה, אבל זה היו התהליכים שהובילו את העניין.
אז מה החרדים עושים
את זה? חסר מה? חסר שערי תירוצים לא ננעלו. עוד פעם, אתם צריכים להבין משהו. המאבק פה זה לא מאבק של מקורות, זה ויכוח נפשי, תמיד של עמדה נפשית. אדם שגדל עמדה נפשית אמונית, שדתי שווה רוחניות, להידבק באלוהים שווה רוחניות, עכשיו הוא יכול לקחת את כל המקורות שבעולם ולהסביר אותם בכיוון הזה. אדם שגדל בעמדה נפשית, שקדושה, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצטמצם רק ברובד אחד במציאות, אלא הקדוש ברוך הוא זה השלמות המוחלטת של כל החיים. אדם שגדל עם תחושה, תסלחו לי על הביטוי הלא משוחד, עם קצת בריאות ונורמליות, ובגרות שכלית ונפשית להבין שרגשות, יצירה, אומנות, כלכלה, צבא, הדברים האלה זה דברים טובים במהותם. זה דברים שלא ייתכן שהם מופקרים אל הרוע, שהם כולם רק בדיעבד וביטול תורה. אדם שמבין שהוא רואה נוף, לא ייתכן שזה ביטול תורה. אלא זה חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אדם כזה עכשיו יסביר את כל המקורות כולם בכיוון הזה, ויסביר את אותם מקורות בחזל שמדברים על זה שזה ביטול תורה, כמציאות זמנית, כמציאות שאדם לא עדיין נמצא ברמה הזו, ולכן הוא צריך קצת לפעמים להתרחק וכו' וכו'. זה הכל תלוי שהוא בעמדה נפשית. האם אדם הוא ילד רוחני? הוא מבוגר רוחני? זה הכל. האם אדם, העולם הרוחני שלו מצטמצם בארבע אמות של הספר, הוא שאדם מבין שהעולם הוא קצת יותר מורכב מזה.
אם זה ככה, זה אפשר לדון על האמת.
מה זה? אז ברגע שמשך 2000 שנה העמדה נפשית היא בהכרח שצריך להצטמצם, אז זה הולך ונוצר פה כדור שלג שכבר קשה מאוד לעצור אותו. כבר שנים דלים ככה, והרב שלי היה ככה, והרב של הרב שלי היה ככה, והרב 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 שהיה ככה, וכולם היו ככה וכו'. אז מה, אתה רוצה להגיד שמתמטיקה זה קדושה? בחייך. זה לא... ועכשיו, ימין ומשמאל, אתה מוצא מקור פה, מקור משם. איך הגיעו לזה שלא עולים לארץ ישראל? הרי כל הראשונים והאחרונים אומרים שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. יש מגילת אסתר, איזה ראשון אחד, שגם ויכוח. נו, אז איך לוקחים כזה? אני אומר, איך לוקחים מקור קטן כזה והופכים אותו עכשיו למשהו שמשאיר את עם ישראל בגלות, ואחרי זה כל הקהילות מושמדות בשורה? איך אפשר להגיע לדבר כזה?
זו השאלה מטרידה.
אז אני אומר, כי זה עמדה נפשית, צריכים להבין, אנשים לא מונעים משכל צרוף, זה לא עובד ככה. האנושות בכלל ועם ישראל לא מונעים מאיזה, תמיד מהאנשים שיושבים, מחשבים פה איזה חישוב ברור ועכשיו מיד מתיישרים. הגאון מבינה אומר לעלות לארץ, הבעל שם טוב שוח תלמידיו לעלות לארץ, הרמב"ן עולה לארץ, הרמב"ם אומר צריך לעלות לארץ, כולם אומרים לעלות לארץ, אבל עדיין נפשית אנשים, עם ישראל לא מצוי שם. וגם, ועכשיו, אז מה עושים? נטלים באיזה מקור נידח של המגילת אסתר שאין מצוות יישוב ארץ ישראל. או מוצאים איזה מדרש עלום שיש 3 שבועות, ולכן בגלל המדרש הזה אנחנו נשארים פה, הנאצים עומדים בשער, דופקים בדלת, עוד מעט הורגים לך את כל הקהילה. לא, יש 3 שבועות שאסור לעלות לארץ. ככה זה עובד. ולצערנו, התהליכים הם, אכן הם קורים יותר קשה. אז מה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה כמה שיותר ללמוד וללמד את התורה בתארתה, ולגרום ההצעה של התהליכים האלה. ואם לא, זה יגיע שוב בדרך הקשה. גם יכול להיות. שום דבר לא סגור פה.
אני חושב שזו הסיבה שלא לומדים כל כך חומש בקהילות אחרות?
חומש, אני לא יודע.
הוא מדבר...
לא לומדים כך תנ"ך, לדעתי. זה יותר שתגיד. בחומש זה אפשר תמיד להסתדר. התנ"ך באמת, זה נכון.
חומש באופן כאילו...
נכון, נו, ברור, ברור. זה גם חלק מהגלות. לא לומדים אמונה, לא לומדים תנ"ך. כל מה שקשור למציאות חיים המקורית של עם ישראל הולך ומשתכח, ומה שנשאר זה רק העיסוק בפרטי ההלכות. ברור.
מה עושה
לך לדבר על הסיור הזה של... נכון, נכון. טוב, בואו בכל זאת נתקדם כשנסיים את הפסקה. לכן אומר הרב, לא, זה קשור. אתה הפחת אותי, עכשיו אני... אני אומר את זה. לכן אומר הרב, מאז החלה האנושיות להיות צולעת על ירחה בשקר שאין לו רגליים. אתם מבינים, האנושות כולה היא שבויה בשקר הזה שאין לו רגליים, באיזה רעיונות אמיתיים, אבל הם כולם שקריים, אין להם רגליים, כלומר שהם לא בתוך המציאות הארצית. זה לא סתם ביטוי, זה איזה רעיונות מופשטים, מדברים הרבה על אהבה, על חסד, על אמונה, על אלוהים, אבל הכל זה פקה בקה, זה הכל לא קשור למציאות החיים הארצית. במוסד של מוסר רוחני, היונק משפע האידאה הדתית, מאיפה הכל לקוח? הכל לקוח מהאידאה הדתית, מאותו דבר שעוצב בעם ישראל בגלות. אידאה הדתית, כלומר תפיסת עולם שבאמת מוקטנת לכיוון הפרטיות, אלא שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כי היא מנגדתה. האידאה הדתית שאומות העולם לוקחות מאיתנו, זה לא רק אידאה דתית שלא מופיעה את האידאה הלאומית, שלא מופיעה את השלמות של עם ישראל, אלא גם מנגדתה. מבחינתם עכשיו צריך להתנגד, בסדר, אל האידאה הלאומית. צריך להתנגד למציאות הארצית. הדת מנוגדת למדינה, זה לא הולך ביחד. וההשפעה הדתית והלאומית נעשות בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו. וכל העולם כולו עכשיו נע בסכסוכים בין דת ומדינה, בין הצד הרוחני לצד הארצי. זה יכול לבוא לתיבור גם בדברים פוליטיים. למשל, היה איזה מאבק מאוד ידוע בין הכנסייה ל... כבר דיברנו על זה פעם, בין הכנסייה לבין הרשות החילונית. אחד האפיפיורים היה לו, שעוד האפיפיור, הכנסייה עוד שלטה בעולם, היה אחד הנסיכים בגרמניה, קראו לו היינריך הרביעי, שהוא עז להתחצף לאפיפיור, הוא ניסה ככה לעשות משטר חילוני בנסיכות שלו. אז האפיפיור ארגן נגדו חרם כלל עולמי, בסדר? ואז היה לו כוח, זאת אומרת, כולם יחרימו אותו. אז השפוד הזה נאלץ ללכת בשלג 4 ימים לקנוסה. קנוסה זה היה עיר שבה היה אפיפיור, ואפיפיור אמר לו לחכות 3 ימים בשלג. בסדר, הנסיך שמע צריך לחכות שם בשלג, שכולם יצחקו עליו, ואז הוא בא על 4 לבקש סליחה מהאפיפיור. ואז זה נפך להיות ביטוי כזה, ההליכה לקנוסה. הליכה לקנוסה זה כאילו שם קוד לזה שהחילונים, הרשות החילונית מתכופפת בפני השלטון הדתי. הנה, זה נקודה אחת. נקודה, לפעמים גם נקודות הפוכות. המלך הנרי השמיני למשל, שהוא היה לו כנסייה קתולית בבריטניה, וכידוע בכנסייה הקתולית אסור לך להתגרש. אתה חייב להישאר חתונה קתולית, אתה חייב להישאר עם אשתך כל החיים. אז היה לו אישה שהוא לא אהב אותה. כאילו, היא לא הולידה לו בן, אבל תכלס, כנראה גם לא אהב אותה. ורצה להתחתן עם אישהי אחרת, והכנסייה לא נתנה לו. אז הוא היה מלך חזק. אז הוא פשוט ביטל את הכנסייה. ביטל את הכנסייה, ובאמת יצר באנגליה את הכנסייה האנגליקנית. ששם הכנסייה האנגליקנית זה כנסייה שראש הכנסייה זה המלך. בסדר? ואז הוא התחתן 8 נשים. היה מאוד נחמד. הרג את כולם כלוחת אחרי השנייה, זה מה שיפה בסיפור. הרג התחתן, הרג התחתן, הרג התחתן, הרג התחתן. והסתדר ככה. זאת אומרת, אני יודע כאן דוגמאות אקזוטיות, אבל בגדול, כל העולם מהלך ההיסטוריה הוא כל הזמן נמצא בחוסר נחת בין הכתבים האלה. הנה, הדת, עולם החומר, עולם הרוח. גם האדם הפרטי, גם המציאות הפוליטית הלאומית, הכל נמצא כל הזמן בחוסר יציבות. הכל מתחיל מהעניין הזה שעם ישראל לא בארצו. לא זוכר, לא זוכר. לא זוכר, מה בדיוק? לא זוכר. עדיין, הספיק הרבה בחיים, אין מה להגיד. במוסד של מוסר רוחני היונק משפע אידאה דתית, שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו כי מנגדתה, וההשפעה הדתית והלאומית נעשות בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו, אף על פי שהאחרונה, האידאה הלאומית צריכה תמיד להיניקתה מלשד החיים הגנוז בעומק עומקה של הראשונה. זאת אומרת, האידאה הדתית, האידאה הלאומית, המציאות החומית, היא כל הזמן יונקת מהמציאות הרוחנית, אבל זה לא סותר שהיא כל הזמן נמצאת בהתנגדות. ותחת אותם המושגים הברורים המקוריים, שהיה אפשר לדבר עליהם בשפה ברורה ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם, במושג מלאכותי כהה, כמושג הדת של עמי הקולטורה שבזמננו. זאת אומרת, בניגוד לימי האלילות, ששם היה קו מאוד ברור בין עם ישראל לבין עובדי עבודה זרה, עכשיו הדת, מושג הדת, הלך וטשטש את הכל. הפך את הכל לעיסה אחת, שבסוף גם עם ישראל מתחיל להשתכנע שהוא כזה. זה משל, כמו אם חזרתי, זה כמו, יש לך איזה ברז עם דליפה בגינה, עם איזה צינור, צריכה, עם סתימה, עם צינור עם סתימה, שבסוף, לא רק שהמים לא מגיעים אל הגינה, אלא המים חוזרים אחורה ויוצרים לך חלודה בכל המערכת. זה פחות או יותר מה קורה, שעם ישראל לא נמצא בארצו. יש שם איזה סתימה, לא רק שעם ישראל לא משפיע על העולם, בסוף גם כל הרעל הזה חוזר חזרה אל עם ישראל. ולאט לאט היהודים משתכנעים שגם הם דת. גם הם דת. יש דת נוצרות, יש דת מוסלמית, יש דת יהודית. ואז עושים 3 הדתות המונותואיסטיות. אז אפשר לעשות על זה פאנלים וכנסים ולהביא נציגים מכל דת, שכל אחד יסביר איך הוא עובד את האל בשמיים. 10 דתות, יש ויינטי יהדות, יש כל מיני אפשרויות שכולם הרעיון הוא, הדת היא חלק מהחיים. יש פן בחיים שקוראים לו דת, יש כל אחד באנושות, יש לו את הצורה שבה... זה סוג מסוים של עבודה זרה, כמו שאמרנו, זה התמקדות במזכוח מסוים בנפש, וזה משותף לכל העולם. כל העולם. מה? כולם, כל אחד קורא לאלוהים בשם שלו. מה זה משנה? מוחמד, איזשהו, משה רבנו. כולנו בני אדם. וכולנו רוצים, כולנו בעצם מתכוונים לדבר אחד. אז זהו שאלה. אנחנו לא מתכוונים למה שהם רוצים. אנחנו רוצים משהו אחר. נזכור את הרעון הזה. ולכן אומר הרב, בא המושג הדת של עמי הקולטורה שבזמננו, בעלי הממשלות האדירות, הספרויות העשירות והמוניות המפוררות, אם זה תרבות שלמה שמקיפה את הכל. זה לא איזה דעה של כמה אנשים, זה מיליארדי אנשים שזה התפיסות העולם שלהם. שהוא בא לשתף אותנו ואת העמים דווקא במה שאנו נבדלים מהם, בהבדלה שבין קודש לחול, במושג הדת, בא לעשות שיתוף בין עם ישראל לגויים, בדיוק במה שאנחנו נבדלים. בהבדלה שבין קודש לחול. כן? לוקחים את זה ויוצרים כולנו אותו דבר. ושעל פי הוא, על פי מושג הדת הזה, שופטים על מהותה של הדת בכלל, ובכלל זה גם על הדת הישראלית. מבינים שזה, מתרגמים את המושגים האלה על המציאות הישראלית. ואז אומרת לך, יש פקולטות לתיאולוגיה, דתות שבהם גם מנתחים את הדתות, יש דת כזו, יש דת כזו, יש אסלאם, יש נצרות, יש יהדות, כל אחד עם התקסים והפולחנים שלו, הכל אותו קו, הכל אותו קו. בשעה שניצוצי תורת חיים של היהדות אשר בו, במושג הדת, הנטולים מבית חייהם נהפכו בו לזוועה ופלצות, למוסר של מבקשי מוות. אתם מבינים, לוקחו את היהדות והפכו אותה למשהו של מוות, לדת שמחפשת מוות, שלא נותנת לחיים לפרוח. זה מה שעשתה הנצרות, היא לקחה את הרעיונות היהודים והפכה אותם לאיזה משהו דורסני, לאינקוויזיציה, לעולם שלם של אפלה, שדורס את הכל, לא נותן לשום חיים לצמוח. מוסר שמבקשי מוות, אנשים שבעצם רוצים למות, הדבקים בקברים בצורה של חושך וכדרות נפש. ואז מה קורה, אומר הרב? זה השלב השלישי, שהרב עכשיו רומז עליו בפסקה, עוד שתי פסקאות, הוא דבר על זה בצורה מורחבת. מה קורה? וכל מה שההכרה מתבקרת והולכת, וכל מה שעוברים השיכרון של ההרגשות הכהות והשיימום של הפנאטיות הגסה והחורה, לאט לאט השנים עוברות, האנושות מתבגרת, ולאט לאט מבינה שההכרה היא הולכת ונהיית בוגרת יותר, והשיכרון של ההרגשות הכהות והשיימום של הפנאטיות הגוסה, זה ההגדרה של הדתות. יש פה שיכרון של הרגשות כהות, כן? הדתות משליטות בעולם איזה חוויות רוחניות מאופלות, ושיעמום של פנאטיות גסה, הרי דת זה פנאטיות. זה איזושהי תפיסת עולם שוב, שלי יש איזו אחיזה בפן מסוים בחיים, וזהו, אין יותר. פנאטיות גסה. אז לאט לאט האנושות מבינה, שנייה, אי אפשר לחיות ככה. יש בחיים עוד דברים, חוץ ממה שהכמרים סיפרו לנו. יש בחיים גם יופי, יש בחיים גם מדע, יש בחיים שכל, יש בחיים נוף. אז מה המסקנה? אז הופכים להיות חילונים, לעזוב את הדת. יש פה תהליך שלא מצליחים להשתחרר ממנו.
רוטינה כזאת, אבל אם לא הייתה מישראל במצב שאדם מתאר אותו עכשיו, זה בעיה.
נכון, זה לא אשמה, זה תיאור מצב. הדתות הכניסו פה לעולם הזה מושג, שעכשיו גם שרוצים להשתחרר ממנו, אז משתחררים לכיוון השני. אז מה בא במקום זה? מיד בא הייאוש והפסימיות לאכול את כל חילם. אז אין אלוהים, אין כלום, יש רק חומר, יש רק מציאות ארצית. עולם שלם חילוני הולך ונבנה ששוכח מאלוהים ובאיזה שלב כבר מתחיל לשכוח מעצמו ויוצר את מה שאנחנו מכירים היום. ועל כל החלי הספרות והאומנות, על כל התרבות, הורגת הסממית הזו את קוריה. הסממית, אומרת הגמרא, זה לטעה כזו, כלומר בעל חי בזוי שהוא גדל דווקא באכלי מלך. ככה אומרת התורה, שזה תולעת שנמצאת דווקא באכל המלכים. הרב ממשיל את זה לנצרות. נצרות זה תולעת, זאת אומרת, זה משהו בזוי, תולעת ארסית, שגדלה דווקא בהיכלי מלך. לוקח את הדבר הקדוש ביותר בעולם, את היכל המלך, את היהדות, את עם ישראל, ובו היא טובה את קורא. היא לוקחת את היכלי המלך ומכניסה שם את התומה. ולא מאפשרת לעולם את הנקודה שאיתו הוא צריך להתקדם. אז על כל היכלי הספרות והאומנות הורגת הסממית הזאת את קוריאה, לדכא את כל רוח ונפש, להקות את הארץ חרם. אמרנו, העולם נכנס ל-2000 שנות הקפאה, 2000 שנות ימי הביניים, שהכל נגמר. אין חיים, אין שמחה, אין כלום. מה שיש זה רק פנאטיות גסה ואחורה. וזהו. ועד שהאנושות נמאס לה מזה, והיא פותחת עידן אחר, שזה פסקאות הבאות. נצרות תמיד כביטוי לדת המרכזית. הכל יחד. גם האסלאם זה ככה. האסלאם הוא קצת יותר מתון מהנצרות, אז טיפה נותן יותר חיים, אבל עדיין.
אז כשעבור האסלאם שדווקא בכל העניין של הדתות, הבודהיזם זה הכי קיצוני?
לא, לא. הבודהיזם זה הכי קיצוני בעבודה זרה. זה משהו אחר. לא התבלבל. הבודהיזם זה הקיצוניות הכי גדולה של העבודה זרה. בסדר? הנצרות זה הכי קיצונית בנושא של הדתות. בסדר? אבל זה לא משנה. הרעיון הוא אותו, כולם אותו רעיון. התמקדות בכוח אחד בנפש ולשכוח מהשאר. כי האסלאם, אומרים לזה כמה פעמים, האסלאם זה רעיונות דתיים שהתלבשו על עמי ערב. עמי ערב זה אנשים פראים במהותם. הם לא יכלו לסבול את הקיצוניות של הנצרות שצריך להרוג לגמרי את החיים. הם לא יכלו, כי הם מלאי עוצמות וכוחות פראים. אז הם לקחו את הדת והפכו אותה בצורה קצת יותר משודרגת, זאת אומרת, מאפשרת יותר מדע, יותר פיתוח, יותר זה, אבל עדיין הרעיון הבסיסי של האסלאם גם, זה העולם הזה. מה זה? מה זה? כן, כן, זה לא, זה דת. כן, זה ברור, יש אללה שגם, נו, וגם התורה היא ג'יה, זאת אומרת, התורה היא להחריב את העולם וזה. אבל בתוך זה עוד פעם, יש גם קצת פרצים של, גם אצל הנצרות אגב, היו פה ושם פרצים, תראו, האומנות הכנסייתית היא יצרה הרבה דברים יפים בעולם. אבל שוב, כמו שמתכם, שיש מערבולת למטה, אז יש לפעמים גם כיסא אוויר שפתאום עולים למעלה, אבל זה לא משנה שהזרם הכללי שהדתות סוחבים את העולם, זה לעבדו. מישהו רוצה לשאול עוד שאלה? כן, שאלה אחרונה.
שנייה רק על המושג שגורם להם דווקא הפוך. מה אמרת הרגוש? שגורם להם דווקא?
מה, לחילונות? שזהו, נמאס, כמה אפשר לחנוק את החיים? 2000 שנה הדתות תופסות את האנושות בגרון, לא נותנת להם לא לשמוח, לא מדע, לא שום דבר וזה. לא, באיזה שלב? זה בסדר, זה רמות שונות של לפיתה בגרון. יש כאלה שנותנות לא לנשום לגמרי, יש כאלה שנותנות לך מדי כמה דקות כזה חרחור, אבל הרעיון הבסיסי זה לסנוע את החיים. כמה בן אדם יכול לחיות ככה? 2000 שנה, חלס. מגיע עד פה. בסדר. אז זה מתפרץ לכיוון השני.
הנצרות אבל כן גדרה עם השני,
לא? לא, מה פתאום. הנצרות היום, מה היום? היום הדתות הן לא שולטות בעולם, הן כלום, הן סתם... עוד פעם. א', גם מספר המאמינים בפועל של הנצרות היא ביחסית לגודל האוכלוסייה הוא יותר קטן ממה שהיה פעם. וב', גם הנוצרים של היום, צריך להבין, הנצרות היום שהיא קיימת, היא לא תופסת בנפש את אותה מקום שהיא תפסה לפני 500-600 שנה. נוצרים ממוצע היום, זה גם, הוא כזה... הוא הולך יום ראשון לכנסייה אם הוא רוצה נהיה, אבל זהו, אתה מבין, זה לא שהדת מנהלת לו את החיים. לא חונקים, הם רוצים לחנוק, הם לא יכולים, כי כבר אף אחד לא שומע עליהם, אתה מבין? העולם החילוני השתלט, אבל ברעיון הם היו מתים להמשיך לחנוק, הם פשוט לא יכולים, אף אחד כבר לא מקשיב למה שהם אומרים. כן, תמיד יש. א', באסלאם, אתה רואה שזה רק עכשיו כריאקציה לעולם החילוני, הם הולכים ומתגברים, כל הפונדמנטליסטים. וגם אצל הנצרות, ברור שיש המנזרים וסדרים שהם חולמים לחזור לימים שהכנסייה שלטה ו... וכולי. בסדר, אבל זה זרמים קיקיוניים, עדיין. העולם החילוני ברור שהוא שולט היום. לא... למרות שעכשיו היא קצת מהפך, אבל טוב, זה כבר חלק מהחזרה, באמת. אחרי כבר שהעולם החילוני מצא את עצמו, זה יום שטיפה חזרה לדת. שמענו, תהליכים מאוד מעורבבים. הנה, עכשיו מה שקורה בארצות ערב, זו שאלה, אתה מבין, זה... יש שם איזה פרץ כזה קצת של מערביות, מצד שני שוב, הכוחות המוסלמים מתגברים, הם לא סגורים על עצמם. זה מהפכה שנוצרה על ידי הפייסבוק, לא ברור לי אבל כמה, כל... בסופו של דבר זה מסתיים תמיד, כל המהפכות מסתיימות בדבר אחד, בשריפת דגל ישראל. זה המחנה המשותף לכל המהפכות. בסדר, זה ראש דבר, הנפש הערבית בסוף לא יכולה להתאפק ו... אין לך מה לדאוג, בסוף כולם שונאים אותנו, בסדר, אנחנו... אין חשש, אין חשש. ערבי נשאר ערבי, זה בסדר. סמוך עליהם, יהיה בסדר. טוב, רבותיי, נעצור כאן.